אתם מאזינים לכאן עוד. סרוויס עם רונה גרשון תלמי. שלום לכולם, אנחנו כאן בסרוויס, בכאן תרבות. אני רונה גרשון תלמי ושירי קץ נמצאת איתי. שלום שירי.
היי רונה.
אנחנו ב-104.9 FM, 105.3 FM וגם באתר הפודקאסטים שלנו בו אפשר לשמוע את כל התוכניות. אנחנו יוצאות על הדרך ומיד מתחילות את סרוויס של היום.
היום אנחנו נתעסק במשהו די מעניין שקרה, שעולם האוכל השתנה בעקבות עולם המחקר. מחקרים על חיידקים הביאו איזשהו סוג של אובססיה למאכלים מוצסים מחיידקים. מדברים על זה שכל בן אדם מאחסן בערך 2 קילו של חיידקים במעיים, מה שמשפיע על הבריאות גם הפיזית וגם הנפשית. וההצסה החיידקית הזאת עשתה סוג של מהפכה גורפת, והחמוץ הפך לטעם נורא נורא נחשק ומאוד אופנתי. ומה שמעניין בתוך זה זה שיש אפילו שם לחמוץ החדש, שהוא החמוץ אקסטרים הקיצוני, קוראים לו פאנקי. זה, הכוונה היא פה לאיזה חמוץ שהוא מוצס עד מסריח, ומוציא את הסועד מחוץ לאזור הנחות שלו.
זה למיטבי לכת.
למיטבי חמוץ לגמרי. אז כוכבי הפאנקי זה הם הקימצ'י, קרוב קוריאני, ואפילו הקפה שאנחנו שותים עכשיו בבתי קפה, הוא קיבל גם כן איזשהו טוויסט, הוא עובר כלייה קצרה יותר כדי שיהיה לו טעמים חמוצים יותר.
גם באלכוהול לפעמים יש טעמים חמוצים. אז הפאנקי הזה הוא באמת החמוץ הקיצוני, אבל יש הליכה אל הטעמים האלה ואל דברים שמכניסים לתוך צנצנות של פעם, כדי להחמיץ אותם.
כן, חזרה
המון
להחמצות.
דברים, נכון. המון המון דברים.
נכון.
אז אנחנו הולכות לדבר על כל המוחמצים האלה, ונדבר עם מי שנחשבת מוחמיצה סדרתית, ושמה נועה הרצברג. אנחנו נדבר גם עם יאיר יוספי ממסעדת הברוץ, שהוא מחמיץ ענבי בוסר. אנחנו נדבר על חמוצים יפנים, עם בועז צעירי, שהוא מומחה לאוכל יפני. נדבר על גזוז חמוץ, טעים טעים, שנמצא בלווינסקי, עם הבעלים של הקפה בלווינסקי, בני בריגה. ונדבר גם על חנות בסרונה, שמוכרת חומצים שונים ומחמיצים. משונים וקשה שלא לראות אותה, היא מאוד צבעונית כשעוברים בשוק. כל אלה יהיו כאן בסרוויס. אז המרואיינת הראשונה שלנו, שירי, בענייני החמוץ והחומץ, היא המחמיצה הסדרתית, היא ולא אחרת, נועה ברגמן הרצברג, שהיא גם מחמיצה סדרתית, וגם אנחנו נספר עליה שהיא תסריטאית, והיא עושה ערבי החמצות שמשלבים החמצות בצנצנות, וסיפורי החמצות מהחיים. כן, 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 מה ששמעתם. שלום רב נועה.
שלום שלום.
אז את לא נעלבת כשאומרים לך, בניגוד לכל מיני אנשים פה בפוליטיקה ולא בפוליטיקה, שאומרים להם אתם חמוצים, לך אומרים את המחמיצה הסדרתית, את ישר מחייכת.
לגמרי, לגמרי. צביע החמצה זה עניין.
זה עניין. אז ספרי לנו איך קיבלתי את הכבוד הזאת להיות המחמיצה הסדרתית.
זה בעצם מין שילוב כזה של באמת החמצות כאלה של ירקות הפירות וכולי בצנצנות, כלומר מחמיצה שכזו, ומשתלב עם חמצות, כל מיני ככה נוסף, כל מיני חמצות שהיו לי במהלך החיים, וכשאיכשהו כזה נתקפתי בווירוס הזה של החמצות, זה היה כזה לפני איזה 3 שנים, משהו כזה, ופתאום ככה קפץ בעצם השם הזה, מחמיצה סדרתית, באנגלית סיריאל פיקלר, שזה משהו שככה פתאום נתן להכל איזה טוויסט של גם תוכן וגם פשט קולינרי שכזה.
אז נעשה את המחמיצה הסדרתית. עכשיו צריך להגיד שאת אפשר לומר שאת מגיעה משושלת של מחמיצים, זאת אומרת שגם בעצם הסבים והסבתות שלך הם גם כן היו מחמיצים סדרתיים?
אני לא חושבת שהם היו סדרתיים, אבל הייתה להם נגיעה שכזו. יש לי כזה מצד אחד את הורים של אבא שלי, האמריקאים, שהיה להם מין כזה דיינר בפילדלפיה, ובאמת שם היה להם ספשייל כזה של של ברמן סאנדוויץ', שזה היה מין כזה ליברוורסט ועוד כל מיני דברים, על ראי ברד עם פיקל. יש לי ממש כזה צילום של אבא שלי בן שש עומד כזה מתחת לשלט הזה. אז כן, היה שם את הפיקל שבעצם סבתא שלי הייתה עושה.
כבד קצוץ והמלפפונים המוחמצים למי שלא, כן.
כן, המלפפונים הקלאסיים.
תשמעי, זה ייחוס משפחתי מאוד מכובד, אני חייבת להגיד לך שאני ושירה כאן נמסות באולפן, שמענו על הרבה ייחוסים משפחתיים, אבל זה ייחוס, תשמעי.
זה קילר.
זאת אומרת, לא, אין לנו מה להגיד, תשמעי, אנחנו קטונו, כל הבנקאים מסביב, הסבא הבנקאי שלי, או הספרים, זה ייחוס. אז באמת לקחת את העניין הזה, ואת מכניסה כל דבר לצנצנות, זאת אומרת, הבנתי שזה מקקטוס ועד הבטיח, כולל דגים וביצים, זאת אומרת, בני משפחה גם נכנסים לצנצנות?
לא יודע, אולי שאני באמת יהיה כבר חסרת רעיונות, אבל כן, מעבירים פה דחקות על זה בבית, והבנים שלי כזה אומרים לחברים שלהם, תיזהרו שהיא לא, כאילו לא תדחוף אתכם לצנצנת לחברים שלהם, אבל עוד לא ניסיתי, אבל האמת שבאמת, באמת ככה, אני קוראת לזה וירוס, כי באמת הגעתי למצב שבאמת כל דבר שאני כזה רואה איזשהו ירק עוקרי, הוא מועמד לכבישה, חמצה, צסה, ואני ישר מתחילה לחשוב רגע, אז אוקיי, איך מה אני אעשה, מה אני, לתוך מה אני אשים אותו, וכמה קרנצ'י הוא יהיה, וכזה, זאת אומרת, הכל כבר זה כזה POV של מה ניתן להחמצה ואיך זה יצא.
תעשי שנייה סדר, אבל אמרת כבישה, החמצה, תסבירי רגע מה בעצם את עושה, איזה שיטות, איזה טכניקות את עובדת איתן?
בעיקרון זה, זאת אומרת, אני א' עובדת באמת עם כל, עם כל השלישייה הזאת. בארץ קוראים לה כל חמוצים, אבל באנגלית יש את ההפרדה הזאת בין pickling לפרמנטיישן, שזה בעצם בין נגיד החמצה לכבישה, אז החמצה זה יותר על בסיס חומץ, וכבישה זה יותר על בסיס מים ממלח, שכמובן מערבבים בין הדברים, והצסה זה פשוט זה פונקציה של תהליך יותר ממושך, שגם מפריש כל מיני חומרים שבעצם פיסים, ואז זה כזה, זאת אומרת, זה גם נחשב מאוד בריא. אז בעצם, זאת אומרת, זה נע מהכבישות הקלאסיות האלה של מפונים וקרוב הדברים האלה שאנחנו מכירים, ומגיע לכל מיני דרגות של, באמת, יש עכשיו את כל הליין הזה של הקמבוצ'ה, ושל הרבה דברים ככה מוצסים.
קמבוצ'ה סוג של פטריה, נכון?
כן, כן, זה גם, זאת אומרת, עכשיו ככה מאוד מאוד חם. כל העניין של מה שנקרא fermentation, שבעצם זה בעצם באמת ההצסה, זאת אומרת, הוא עכשיו העולם מאוד ככה דלוק על זה, ויצא בדיוק הספר הזה של רנה רדזפי ממסעדת נומה, שממש ככה משפיע מאוד מאוד חזק על העולם הקולינרי. זה הכל דברים מאוד מאוד מסובכים, אבל
למה מסובכים? באמת, תסבירי.
מסובכים כי זה תהליכים, זאת אומרת, במקרה שלא, מדובר ממש במעבדה כזאת מאוד, הוא ממש בנה מעבדה. כלומר, הוא ממש מציף דברים לאורך זמן, לפעמים לאורך שנים, עושה איתם גם תהליכים, משתמש בהם אחר כך לרטבים של דברים, זאת אומרת, זה ממש תהליכים ככה באמת מאוד מאוד מורכבים. הנה, אני קוראת להם פוסט-אפוקליפטים, נראה לי שהאוכל הזה ישרוד אחרינו במרתפים שם. אבל
זה מה שנוכל אחרי השואה הגרעינית. רינית.
הג'וקים יאכלו את זה, אנחנו כבר לא נהיה.
עכשיו, פעם כל העניין הזה של החמצה וכבישה היה כדי לשמר אוכל, לא היו מקררים גדולים, לא היו דרכים לשמר, אז זה מה שעשו. היום, במתכונים שאני רואה שאת מעלה באתר שלך ובכלל, זה כבר לא רק עניין של שימור. היה שם מתכון שאני חייבת לנסות אותו של מלפפונים בג'ין וטוניק. את שיגעת אותי עם הדבר הזה, תשמעי, אני זאת אומרת, עד שאני לא אעשה את זה לא תהיה מנוחה לבני הבית. וכתוב שם,
ממש קל. זהו. ממש ממש קל.
זה מה
שיש. פשוט עושים ג'ין טוניק, ומכניסים פנימה פרוסות של מלפפונים. הפטנט עם הדבר הזה זה שזה חייב ללכת ישר למקרר, כלומר, לא להשאיר את זה על השעה, שלתת לזה 24 שעות במקרר, וחייבים לחרסם את זה ממש מהר, בגלל שהטוניק הופך למר כעבור איזה 72 שעות, ואז כבר זה באמת מאוד, הטעם הוא ככה ממש קטלני.
זהו, אז אנחנו עוברות מהשימור אל המקום הזה של מחסלים את זה תוך 72 שעות, כי בעצם את מנסה להשיג טעם ופריחות, העניין פה הוא לא שימור במקרה הזה.
במקרה הספציפי הזה לא, אבל כמובן שבהרבה מאוד מהכבושים שאני עושה, הם יכולים להחזיק לאורך חודשים ארוכים. זאת אומרת, שוב, אם לא אוכלים אותם, זה מאוד קשה להחזיק את הטעים, אבל בעיקרון זה לגמרי לגמרי אפשרי. כלומר, באמת הכבישה במלח, הכבישה הקלאסית, היא באמת משמרת, היא מחזיקה, זאת אומרת, דברים מחזיקים מעמד הרבה מאוד סתם.
את עושה סדנאות כאלה שאת מכשירה דורות, את הדורות הבאים של המחמצים הסדרתיים, וחלקן הם גם כוללות איזה מימד רגשי מאוד משמעותי, נכון?
כן, אז בוא נאמר שבעצם המרכז של כל הדבר הזה, זה מה שאני קוראת לו הרבה החמצות, שאני בשבת הקרובה עושה את הערב ה-26 במהלך השנתיים האחרונות, כלומר זה ממש...
סדרתית לגמרי.
כן. סדרתית זה לא סתם שם. ובעצם זה נולד ככה מאיזה רגע שפתאום באמת הבנתי שמדובר במשהו שאני לא מצליחה להפסיק העניין הזה של ה... פשוט החמצתי בלי הכרה, והבית הפך לי מעבדה משוגעת, ואמרתי, אוקיי, שנייה, 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 בוא נזכר, את הרי תסריטאית, סטורי טלרית, בכל זאת יש עוד איזשהו עיסוק מרכזי בחייך, אז בואי תחברי בין הדברים, ובאמת ככה נולד ערב ההחמצות הראשון, כשהקונספט הוא שאני כזה פותחת שולחן עם ההחמצות שלי, ומזמינה אנשים לבוא ולספר החמצות מהחיים שלהם. והדבר המשוגע זה שזה פשוט ממש ממש קורה.
זה עובד. אנשים מדהים. נפתחים.
אנשים נפתחים, סיפורים נברקים ככה לחלל, או בעצם מונחים על השולחן, אנשים מגיבים להם. קורה איזשהו, באמת זה איזשהו קסם שאני לא יכולה לשים את האצבע בדיוק איך הוא נוצר, אבל כנראה שכל המרכיבים עובדים כמו שצריך, גם זה שזה אינטימי וסביב שולחן אוכל, וגם זה שזה זרים מוחלטים על פי רוב, וגם זה שיש מלא החמצות על השולחן, וגם זה שיש מספיק אלכוהול, וגם זה שפשוט איכשהו זה מדבק. אנשים, כאילו מישהו מתחיל לספר, וכולם בעצם יודעים שהם באים לזה, אז הם ככה מתעסקים בזה מראש, ובעצם מתחילים לחשוב מה החמצתי, מה אולי בחרתי, ויכולתי לבחור אחרת, וכל הדלתות מסתובבות, כל העניין, המנעד הוא כל כך הרבה יותר רחב ממה שחושבים כשאומרים, החמצתי משהו. כלומר, זה באמת, יש גם החמצות לטובה, יש דברים שזה, אני קוראת לזה החלצה, שזה בעצם נחלצת מהחמצה.
תשמעי, את האישה היחידה ביקום שהצליחה לחבר בין קולנוע למלפפונים חמוצים, זה הישג נפלא.
לא רק מלפפונים.
לא רק, לא, 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 חס ושלום, אני באמת חטאתי כאן באמירה של מלפפונים. תגידי, יש משהו שאי אפשר להחמיץ?
אני חושבת שכל מיני דברים שהם מאוד רכים, אפשר להניח אותם בצד. זאת אומרת, מבחן הקרנצ'יות הוא בעיניי מאוד חשוב. אפשר לכבוש את זה, אבל אז זה כזה לכיוון הקומפוט, שזה משהו ככה פחות. אז זה באמת, בעיקרון גם הרבה פירות, כשהם בשלים, לא כדאי להחמיץ אותם. זאת אומרת, נגיד גויאבות, אם אני מחמיצה אותם כשהן ירוקות, הן נפלאות, וזה קרנצ'י ונהדר ומלא טעם, אני מוסיפה לזה מלא תבלינים, וזה ממש אדיר, ואם אני אחמיץ אותם, זאת אומרת, אחבוש אותם כשהם כבר בשלות, אז זה פשוט יהיה מין בעיסה כזאת, כלומר, זאת אומרת, הרבה עומד על לקחת דברים לפני שהם מבשילים, אני משתמשת באמת רק בדברים טריים, בעצם בוסריים, זה ה... זה הרעיון.
אז אנחנו נדבר כאן אחר כך עם כל מיני דוברים שחלקם מבשילים פירות בוסר כמו ענבים, ואחרים מכינים קוקטיילים בלווינסקי מדווקא דברים מאוד בשלים. אנחנו אחר כך עוד נדבר על הבשל ולא בשל. אני רוצה לשאול אותך לסיום, יש שמועה שהתפוצצו אצלך במטבח כל מיני צנצנות והארונות והקירות, נזלו מחמצים, זה נכון?
כן, זה קרה. זה קרה, ומן הסתם גם יקרה שוב. כן, לפעמים יש פה תסיסות וולקנו כאלה.
יוצאות מכלל שיטה.
זה גם קומבוצ'ות, זה גם כפיר, כי יש את הכפיר הנוזלי, כפיר מים שאני עושה עם זה כל מיני משקעות, וגם לפעמים פשוט הדבר עצמו, כלומר איזשהו ירק שהוא בציס הזה לא מגיע לתקרה, אבל, אבל אחרים יש את הפאצ'ה, שזה מין, מין בירה מקסיקנית כזאת שעשויה מאננס, שגם על ציסה. קימצ'י, כן, לא חסרים פה, הרצפה והארונות פה ידעו...
סופגים הכל.
שאלה מה, אם המשפחה סופגת הכל, זאת השאלה.
סופגת זו מילה קשה פה בהקשר, אבל הם סופגים.
הם חשים החמצה, הם חשים החמצה במשפחה.
כן, בוא נאמר שכאילו עד לא מזמן אני כזה הכנתי הרבה אוכל לילדים וחבריהם, וכאילו אהבו אותי בזכות הקציצות ושניצלים וכל מיני כאילו קארי, ועכשיו פשוט איש לא זוכר שאי פעם עשיתי משהו חוץ מהחמצות, וזהו, זה כרטיס הביקור שלי כנראה לקץ כל הימים.
תשמעי, אבל מה שאפשר ללמוד מזה, וזה באמת לסיום, אולי הטיפ כאן, הוא העניין שזה כמו מעבדה, זאת אומרת, לכל מי שרוצה להחמיץ בבית, ואפשר להחמיץ או להציס בבית, או לכבוש, יש גם מתכונים, אפשר אצלך לראות שוב באינסטגרם ובאתר שלך, זה מעבדה, לפעמים זה קורה, לפעמים זה לא קורה, זה לנסות ולנסות.
אתה יודע איך זה מתחיל ואתה לא יודע איך זה ייגמר, וזה מה שיפה בזה.
גם בדיוק, וגם זה, וגם זה אפילו קצת אפשר לשנות תוך כדי, אפשר להציל, וכאילו באמת יש פה הרבה מאוד ניסוי וטעייה, וזה גם באמת קודם הזכרתם, אני כן באמת עושה ככה סדנאות גם מעשיות, של כזה הצסה, כבישה והחמצה, והדבר הראשון שאני אומרת זה פשוט תעוזה. מקסימום, הצנצנת לא תהיה טובה. כלומר, זה באמת הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. והדבר הכי טוב זה שהמצאתם איזשהו דבר, באיזושהי קומבינה שדווקא זרקתם פנימה כוכב הניס, וזה שידרג את הדבר לנצח, או פשוט בטעות השארתם את זה יום יותר או יום פחות, ופתאום כאילו איזשהו טוויסט בסם. הדברים האלה קורים, וגם זה באמת מה שמגניב. כלומר, זה צנצנות ש... יש בתוכם הרבה מאוד הפתעות.
איזה יופי. אז המחמיצה הסדרתית היא ולא אחרת, נועה ברמן הרצברג. המון תודה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה רבה רבה.
היה לי לעונג.
גם ביי. לנו. שירי, את החמצת פעם משהו? אני מודה שאני לא, וידוי. את החמצת?
זהו, יש לי איזה עניין עם לפת, אני מאוד אוהבת אותה, לא יודעת אם קורא לזה כבושה או חמוצה, אבל כן, זה יותר מעולה.
לפת.
והעניין הוא שהיא לא מספיקה להגיע לשלב הכי טעים שלה, היא נעלמת איכשהו הרבה קודם.
פשוט פותחים את הקופסה ואוכלים.
מעלימים, כן.
תגידי, ברגע שפותחים קופסה של החמצה, אמרה לנו נועה שאפשר לשנות. ברגע ש... זה לא כמו אורז, שברגע שפתחת את הסיר, נערס האורז? זאת אומרת,
לא,
אפשר
לא, לא,
לפתוח?
להפך, את אמורה לפתוח מדי פעם אחרת, זה פשוט התפוצץ.
הבנתי, אוקיי. זה חשוב, טוב שאמרנו את זה. תודה. אז שירי, אנחנו דיברנו על החמצות סדרתיות, על איך אפשר בעצם להכניס כמעט הכל תוך צנצנות. צנצנות וזכוכיות להחמיץ, ועכשיו אנחנו נפרוט את הדבר הזה ונשמע על דברים מעניינים באמת שאפשר להתעסק איתם, ואנחנו נדבר עם יאיר יוספי שהוא השף והבעלים של מסעדת ברוט. שלום יאיר.
שלום לכם, מה שלומכם?
מצוין, אנחנו שמחות שאתה כאן, והרבה אוכל טעים אתה מגיש בברוט, אבל המנה שאנחנו בחרנו להעיר עליה היום ולדבר עליה, היא בעצם ענבי הבוסר.
כן, מה שנקרא חוסום. האמת שהסיפור שלה אצלנו מתחיל רק לפני כמה שנים, אבל הסיפור שלה הרבה הרבה יותר עתיק. אפשר למצוא אותה בטורקיה, אפשר למצוא אותה בפרס, באיראן, אפשר למצוא אותה בכל אזור המזרח התיכון. צריך לזכור שגם כשהגיעו לפה מאזור סין ההדרים, פעם לא היו מקררים ולא היה למתוח גם את העונה של הלימונים, והיה קשה לייצר טעמים של חמוץ במהלך כל השנה. בואו נזכור גם שבמיוחד כשאנחנו מדברים על אזורים מוסלמים, אז לא היה אופציה להשתמש בחומץ יין. ואם בחורף השתמשו בלימונים, הייתה תקופה שהשתמשו גם בסומק, שזה גם, שזה...
אוגו בורסקאים.
כן, בדיוק, שזה גם כן נותן חמיצות לאוכל, ויש חלק מהעונה, שבה תמיד אפשר להשתמש, בגלל שאנחנו מציסים את הענבים, הם נשמרים לאורך כל השנה. ואם יש חור או חסר, תמיד אפשר לפתוח את הצנצנת ולהוציא ממנה. אנחנו משתמשים בענבי בוסר, אנחנו בדרך כלל ענבי גרנש, דרך אגב, ענבים ים תיכוניים.
מהי העונה של הענבים הלא בשלים?
בעצם הבציר, אם הבציר בארץ נע סביב יולי-אוגוסט, אז אנחנו תופסים אותם, הם לא יכולים להיות בוסר לחלוטין. פה צריך לעבוד עם קורם, או איננו, אנחנו עובדים עם יעקב אוריה, שיש לו יקב, שמקרא יעקב אוריה, והוא בוחר, הוא מתקשר אלינו להגיד לנו בואו, שהענבים, מה שנקרא אחרי הבוחר, כלומר הם התחילו להבשיל, התחיל קצת צבע, הם עדיין ירוקים, אבל הם כבר ענבים. הם לא גולות קטנות וקשות, יש בהם מיץ, וזה מאוד מאוד חשוב. אם קוטפים אותם מוקדם מדי, רמת הבוסר היא כזאת שמה שהם מקבלים זה טעמים מאוד טעניים, מאוד קשים. אם בוצרים אותם מאוחר יותר, הם כבר בעצם לא בוסר, אז...
הם מאוד מתוקים.
הם מתוקים, יש גם יותר מדי סוכר, התסיסה היא יכולה להפוך לתסיסה אלכוהולית, או לא רוצים פה תסיסה אלכוהולית, אפרופו שמעתי שדיברתם על פאנקיות, פה אנחנו רוצים ממש חמוצים. וצריך לתפוס אותם פשוט כל קרם וכל אזור בארץ הוא שונה. מה שנקרא ענבים שמתחיל להם, הגוון הירוק מתחיל להתחלף לגוון חם יותר. הדמדם, קטמטם. זה היום לקטוף אותם.
ואם אנחנו שמים אותם בפה ומנסים לאכול אותם, מה אנחנו מרגישים, יאיר?
מרגישים משהו, אנחנו מרגישים הרגשה שאנחנו מאוד אוהבים, אבל אנחנו, מקום שלנו, מקום של יין, אז חמיצות וטניות זה לא דבר שמפחיד אותנו, וגם למרירות, יש טעם של פרי, בוסר. כלומר, יש טעם של פרי, אתה מזהה ניואנסים של ענבים, אבל מעל זה יש חומצה, יש טעמים ירקרקים, קצת יכול להיות דשא, פלפל ירוק, בוסר, וכל מיני סוגים, ומה שנקרא טעניות, שזה... הדבר הזה שמרגישים, נגיד, שאוכלים אפרסמון שהוא לא בשל.
אפיצות בעצם?
אפיצות, בדיוק. זאת התחושה. ואז אנחנו פשוט עושים תסיסה לקטית, מה שנקרא, חמוצים, מים ומלח. אנחנו ונותנים לזה לעבוד לבד, בערך אחרי כ... לוקח את זה קצת יותר זמן מחמוצים, כי זאת חיה קצת יותר חזקה, בוא נגיד ככה, חומצה של העצמה הגבוהה, והם קטנים וחסונים הענבים, ענבי הבוסר, אבל בערך כחודש אחרי הם כבר מוכנים לשימוש, ואפשר לשמור אותם כל השנה, אפשר להשתמש בהם, דרך אגב, בכל מיני דרכים.
תן לנו דוגמה למנה, יאיר, שאתה עושה עם ענבי בוסר.
אנחנו במהלך השנה משתמשים, כשיש דג יפה, אנחנו עושים סשימי של... דג ים עם כל איזה קוספוס פרובית, זה בעצם מקרובית חיה תכונה עם קצת הדרים, כל המנה היא מאוד עדינה בחומציות שלה. ומלמעלה אנחנו שמים את הכדוריות האלה, את הענבי בוסר הכבושים, שהם נותנים את הנגיעות האלה של החומצה, הנגיעות האלה של החמיצות, של הרעננות, במקום להשתמש בלימון, שזה דבר נהדר, אבל הוא פשוט ישר מתחיל פעולה כימית של פגישה של הדג הזה. אתה בעצם מקבלים דג חי, ביסים קטנים של חריצות שמרעננים. אופציה שנייה, יש בצרפת משהו שנקרא ורז'ו, שזה ורז'ו, התרגום הוא בעצם מיץ ירוק, שהם עושים שם תחליף לחומץ מענבי בוסר, וזה בדיוק גם כן, אנחנו משתמשים בזה לפעמים, ואנחנו פשוט שמים... נגיד אם אנחנו עושים ממולאים, אנחנו רוצים להוסיף להם חמיצות, אנחנו פשוט שמים חופן או שניים של החוסרום, של ענבי בוסר הכבושים, כמו אם היינו משתמשים בלימון קצוץ על קליפתו, או בחומץ בן יין, או בסומק, או בכל דבר אחר שנותן טעמים עמוקים של חומצה ורעננות.
עכשיו, איך הישראלים מגיבים, הקהל שלך מגיב לחמוץ? כי זה נדמה לי שזה לא טעם שאנחנו אוכלים כאן או נוהים אליו הרבה. שירי פתחה ואמרה שזה, עכשיו יש את המגמה הזאת אל הפאנקי, אבל זה לא משהו שאנחנו מכירים לאורך השנים. זאת אומרת, פה ושם יש תבלינים חמצמצים, אבל זה לא המרכז.
נכון. אני חושב שמשהו שמאוד מאפיין בטעם הישראלי בשנים האחרונות זה מתוק. לנו יש, למזלנו, אני יודע, קהל מאוד מאוד טוב, שלא מפחד מחמוץ, לא מפחד מפנקי, אנחנו מגישים גם ינות קצת אחרים. אבל אני חושב שזה לא כל כך חוכמה שזה טעים להם, זה פשוט מפה. בסופו של דבר, זה מתחבר להם לאיזשהו מבנה טעמים. אם חושבים על חומוס, בחומוסיות, ששמים ליד את הרוטב והחמוץ, חריף, עם הטעמים האלה של הפלפל הירוק, החריף והלימון, אני חושב שזה יושב על אותו DNA.
עדיין חמוץ זה לא טעם שנאדיר אותו, זאת אומרת, אפילו אם נלך לעניין הזה של הפרצוף, ואני לוקחת אתכם רגע צעד אחורה למקום נורא פשוט, שנותנים לילד לאכול לימון, אז הוא ישר מכווץ את הפנים, או כשאנחנו רוצים לומר שנשאר לנו טעם לא טוב, אנחנו אומרים נשאר לי טעם מר, או טעם חמוץ לפעמים, זאת אומרת, החמוץ יש לו איזה מין רפיוטיישן כזה, תרבותי.
שמעורר
עטייה. כן, שהוא לא, זה לא מהטעמים שאתה תגיד, אוי, הייתי רוצה עכשיו משהו חמוץ. אתה אולי כן, יאיר.
אני חושב שדכה, אם נחשוב על דוכנים של שווארמה או פלאפל, ועל הסלטים שעומדים בצד, ועל החמוצים שעומדים בצד, הלפת, הצ'ילי הטחון עם הלימון, חצילים הקטנים הסגולים, על הקרובית החמוצה בקורקום. אם אתם חושבים מה הישראלי שם בתוך הפיטה, אחרי שהוא שם את החלבון, אחרי שהוא שם את החומוס, את התחינה שנותנים את השמלוניות, הוא מחפש את החמוץ
מקום של כבוד.
שיחתוך את הטעמים היותר כבדים, היותר שומניים, גם היותר מתוקים. סבבה זה, אפילו הייתי אומר, יותר ממקומות אחרים בעולם, פה מאוד מקובל, אולי כי כל כך חם פה, כי השמש פה כל כך יוקדת, יש פה, למרות הנהירה בשנים האחרונות במתוק, אני חושב שבמקור, במקור האוכל פה, במיוחד שמסתכלים על אוכל פלסטיני, רואים יוגורט, המון עבודה עם יוגורט, לבנה, קוסום, מיץ לימון. אני חושב שזה נכון לנו גם, זה נכון פה למזג אוויר.
אז בסופו של דבר כולנו חמוצים.
כן, וזה, ואני לא נעלב, אני אוהב חמוץ, זה לא מעליב אותי. להפך, אני חושב
שחמוץ דבר נהדר. אז אפשר לעשות את השיח הפוליטי עם השיחה הזאת, יאיר, ולהסביר את המעלות של החמוץ, את המקור החמוץ שלנו. ואפילו קנקנים של מים שזרקו לתוכם לימון, תחשבו לזה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים. סיפרת על היינן שלך שאומר לך, עכשיו הרגע בוא מהר, ענבי הבוסר מוכנים ואתה מזנק. קשה להשיג אותם בשווקים אם נלך, אולי במזרח ירושלים נמצא קצת?
אני מסכים. זה דבר שקשה לצערי למצוא, צריך, אפשר לנסות למישהו שאוהב יין ישראלי ספציפי, ליצור קשר עם עקבי בוטיק, ולשאול אם אפשר לבוא, לקנות, אז באקו, בנצרת, כן אפשר למצוא את זה, בוא נקווה שהשנה יהיה בשוק הכרמל, או במחנה יהודה, ו...
אולי הטרנד הפאנקי יגיע גם לשם. אז טוב, תודה רבה יאיר יוספי, שף ובעלים של מסעדת ברוט, השיחה החמוצה והטעימה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.
עליתי את מורת בראש חמוץ לי חמוץ לי ולו רק בגלל אותו הצירצור שצוצל חרמון וגלבוע מכאן עד בית לחם כבשתי אותם בסערה בכל זאת חמוץ לי ולו רק בגלל אותה חמיץ החמוצה חמוץ
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 כמו כבד קצור
קצוץ
אני אוהב
אז בואי בין
לי
שתי
גזוז
גזוז חמוץ.
רצון ומכונה כאן משמור ללא פחד וחיל בכל זאת חניץ לי ולו רק בגלל אותו חמצית שחוצלת יצאתי לקרמל לקנות ענבים וכולם אז היו חמוצים לכן כה חמוץ לי וזה רק בגלל שאכלתי שום בבצל
אז חמוץ ואנחנו כאן בסרוויס בכאן תרבות 104.9 105.3 FM שירי אנחנו הולכות עכשיו אנחנו פורטות את המטבע הזה של החמוצים ושל ההצסה והולכות איתו לכל מיני מקומות המקום הבא הוא יפן חמוצים יפנים אנחנו הולכות אל בועז צעירי בועז מומחה לאוכל ותרבות יפן חלוץ בתחום
היי בועז
שלום.
שלום.
אני רציתי לשאול אותך, אני פשוט רואה ביוטיוב המון, המון אמריקאים תואמים אומבושי, וכל אחד מהווה את הפנים בצורה מצחיקה יותר. ורציתי לשאול
אומבושי,
אותך...
כן.
בדיוק, אז רציתי לשאול אותך שתסביר רגע מה זה בדיוק, ומה מקור, כאילו, מה כל כך חזק עוצמתי בטעם הזה?
אומבושי זה סוג של שזיף, שעושים ממנו כמה דברים. אחד עושים ממנו משקה, yeah. ואחד עושים ממנו חמוצים.
אהה. זה הצ'ויה שאנחנו מכירים בבקבוקים הירוקים.
צ'ויה זה שם של חברה, כן. צ'ויה זה שם של חברה. אתה משקה, האמת, שעושים משזיפים שמחכים שהם ייפלו מהעץ שממש ממש בשלי. ואז הם מערבים אותם מסוכר ומוסיפים אלכוהול.
וכשכובשים אותם או ממליכים אותם, מה בדיוק קורה שם?
אוקיי, זה סוג אחר. זה גם, תדעת, כל הנושא של שימור, ולא משנה אם זה... הצסה או כל דבר אחר נועד כי יש תקופה שיש עודפים ואחר כך שער השנה יש חוסרים. התפתחו כל מיני שיטות לשמור פרי, בשר, דגים וכו'. אז מה שעושים פה, שזה עבודה יפנית גם מאוד פדנטית, מוציאים את העוקץ של הפרי, שמים אותו במלח כמה חודשים, אחרי זה ושוב מחמיצים את זה, ואז נוצר טעם שהוא בגדר של חמוץ, מלוח, בקיצור טעם מאוד מאוד חזק.
זה כמו הסוכריות, אתם זוכרים את הסוכריות גומי הארוכות שמצופות בסוכר, שמוכרים בקיוסקים של פעם, שהן חמוצות מלוחות?
חומץ אומץ, אומץ חומץ,
כן,
יש משהו כזה
כן.
שרץ בקיוסקים.
אבל, אבל זה טיפה אבל יותר
זה,
חזק.
זה יותר עוצמתי, זה יותר ארומטי, וזה
עכשיו,
יותר
גם
מלוח.
ביפן, גם ביפן האמת, יש... יש כבר התפלגות למסורתי, עם קצת דבש, עם קצת זה, עם קצת זה, אבל לקולית יפנים אוכלים כזה אחד או שתיים בבוקר עם האורז. אז אני מניח אם בגיל קטן התחלת לאכול, מתישהו אתה תפתח את הטעם. זה טעם גרקש. גם אני פעם השנה שטעמתי את זה, לא בדיוק הבנתי מה הכנסתי לפה.
ועכשיו?
אבל לאט לאט שתואמים את זה, אז אפשר לאהוב את זה, כן.
איזה עוד חמוצים מופיינים למטבח היפני?
או, המונים. קודם כל, המילה חמוצים זה קצת מתאה, כי זה כאילו חמוץ. אבל היפנים יש להם עוד מטבח שלם של, זה לא בדיוק חמוצים, אבל זה של ירקות ועצות וכאלה משומרים שמבשלים בזה בסויה וסוכר. אבל התוצאה שהמזון נשמר לתקופות ארוכות, יש שימוש במיסו להחמצה ביפן, והשימוש הכי מפורסם שאפילו זכה להכרה של אונסקו, זה השימוש במה שנקרא נוקה, שזה בעצם הסובין של האורז, שקוברים את הירקות בתוך סובין של האורז. לפני זה, בתהליך מאוד מיוחד, השתילו בו המון חידקים לקטים, וזה, יש נוקות ביפן שהם בני 200-300 שנה, שעדיין אותה תערובת שחיה.
מה יוצא מהירקות בנוקות האלה? זאת אומרת, תתאר לנו רגע, מה מרגישים כשאוכלים אותם? תן דוגמה לאיזה ירק.
הירק שומר על הצורה שלו, קודם כל הוא קרנצ'י, הוא מקבל טעם של מעט חמוץ שמגיע בחידקים הלקטים. העובדה שערבבו את זה כל יום, אז האשריה או התמנה של הירק בנוקה היא בין יום ליומיים בלבד.
זה ארומטי מאוד? זה משהו שמערבי יכול להתמודד איתו?
כן, כן, מערבים מאוד אוהבים את זה. ודבר נוסף שעושים, שעושים קוג'י, שזה אותו מיקרואורגניזם שעושים ממנו סאקה ומיסו, עושים מה שנקרא מלח קוג'י, שזה בעצם אורז עם קוג'י, והמלח טיפה מרסן את ההתפתחות של הקוג'י, ואז משאירים את הירקות יום יומיים בתערובת הזאת, שזה בעצם סוג של בלילה, ויוצא דברים מדהימים, כי הקוג'י מפרק גם המילנים לסוכרים, וגם מפרק חלבונים לחומצות אמינו, אז נוצר שפע גדול של טעמים בצורה מאוד מאוד קלה. נותנים למיקרואורגניזם לעשות את העבודה.
אחד הדברים שאני לא יודעת אם להגדיר אותו בתוכם או לא, זה קימצ'י, שאני יודעת שהמקור שלו הוא קוריאני, אבל נתקלתי ביפן בלא מעט קימצ'י. אכלתי אפילו בהקונה, באיזו עיר קטנה, בבית הגיוזה, ונתנו לגיוזה ממולט בקימצ'י, שהייתה, אני מוכנה לגור שם, בוא נגיד את זה ככה, בתוך בית הגיוזה הזה. קימצ'י הוא יפני בכלל?
לא, המקור שלו קוריאני. יפנים שלטו בקוריאה, וכמו שזהו, תמיד תרבות מזינה אחד את השנייה, אם ירצו, לא ירצו במיוחד בנושא של אוכל. כל המטבח היפני הבשרי בעצם מבוסס על המטבח הקוריאני הבשרי.
אז הם ימצאו את זה משם בעצם ועשו את, את הוורסיה שלהם.
עשו את הוורסיה שלהם, כמו הרבה דברים, כן. אבל אין ספק שזה קוריאני.
שירי אמרה לי לפני התוכנית שאתה תגיד שהם לקחו את זה מהקוריאנים, ורק שהם עושים את זה הרבה יותר טעים.
לא, לא, לא. הם מוסבתו קוריאני, והם עדיין קימצ'י זה קוריאני. ואתה, יפנים תמיד יש להם את, את הטאץ' שלהם.
יפה, אז שירי, פעם הבאה אנחנו מתערבות על מה יגיד המרואיין, כי פה אני ניצחתי.
אני רציתי לשאול עוד שאלה אחרונה שמעניינת אותי מאוד. תזונה יפנית מסורתית נחשבת למעריכת חיים. כל העיסוק הזה בחיידקים אצלהם קשור לדעתך לכל זה?
אני חושב שכן, גם, אבל יש לזה זה הרבה יותר. אם מסתכלים על, על השולחן היפני, אז הוא מורכב בעיקר מהרבה מאוד ירקות. מתוך 15... צלחות שיהיו על השולחן, לפחות 10 הם ירקות, מבושל, מעודה, טרי, מורבב, יש הרבה מאוד עצות, והדגים והבשר הם עדיין כמות קטנה. זה מאוד, והשילוב של חיידקים מאוד מאוד עוזר, אני די בטוח. אם היו מעשנים פחות ושותים פחות, הם בטח היו חיים עד, עד גיל 130.
כן, אבל אז איזה מין חיים אלה היו בו אז?
לא יודע. ביפן את רואה הרבה אנשים בני 80 עובדים כמו, כמו אנשים צעירים. שוב, פחות לעשן, פחות לשתות, הם היו חיים יותר ויותר, אבל אני לא אחראי, אני רק מסתכל מהצד ונהנה מהאוכל.
ובצדק.
שזה הדבר החשוב לעשותו בסופו של דבר. תודה רבה לך, בועז צעירי. תודה, תודה, מומחה לאוכל ותרבות יפן, חלוץ בתחום. ובעצם שירי, זה הכל חיידקים בסופו של דבר.
זה מדהים מה שהם עושים. כאילו, היית חושבת על בישול, על, לא יודעת, לעבוד במטבח, על כל מיני דברים מאוד מתוחכמים, מורכבים, להבות, לא יודעת, מולקולרי. ופתאום מה שהכי אופנתי זה דווקא פשוט לשלב חיידקים בעבודה.
כן, שזה מאוד מפתיע, כי באינסטינקט היינו אומרים שזה נוגד כל היגיון, אבל לחיידקים הטובים, כמו שאת אמרת בתחילת הדרך, שנמצאים גם בתוך המאיים שלנו, אמרת 2 קילו, המספר הזה נשארתי כל הזמן, אני חושבת על כמות החיידקים שאני סוחבת איתי. תשמעי, זה כמו תינוק קטן של חיידקים.
אני רוצה אפילו לאתגר אותך עם איזה רעיון, זה ש... ככל שאנחנו עוסקים בזה שהחיידקים הם משפיעים עלינו גם פיזית וגם מנטלית, יש כבר רעיונות שאולי בעצם לא אנחנו שמערכים את החיידקים, אלא המושבה של החיידקים מערכת את גופנו.
אז אנחנו עושות עכשיו תוכנית על סרטים של מדע בדיוני.
לגמרי, לגמרי, זאת התוכנית הזאת.
והם השתלטו על היקום, והם יצאו מתוך האולפן.
זה לא מדע בדיוני, זה מדע אמיתי.
מדע אמיתי. מינה סייקו אריגטו, קוואי. Bombs now, come tonight, so we can roll around, have a pillow fight, like a major rager, OMFJ. Let's all slumber party, like a fat kid on a pack of Smarties. Someone chuck a cupcake at me. It's time for a spin the bottle, not gonna talk about it tomorrow. Keep it just between you and me. Let's play to the dare, now we can roll around. הלו קיטי, היפנים עם הלו קיטי, זה אחד הדברים, הקשרים החזקים והאדוקים שהיו בהיסטוריה, ואנחנו כאן בסרוויס, בתוכנית הקולינריה שלנו, אני רונה גרשון תלמי, שירי קץ, כאן באולפן, ועכשיו שירי, אחרי שהיינו ביפן, ואחרי שדיברנו על ענבי הבוסר, ואחרי שהיינו עם נועה בתוך הצנצנות שלה, אנחנו הולכות אל משקה, אל משהו ששותים אותו, וגם הוא קשור לנו אל החמוצים ואל המחמצים, כמו מחמדים, וזה בני בריגה, הבעלים של קפה לוינסקי עם הגזוז החמוץ. שלום בני.
אלן.
שלום, שלום.
שלום, שלום, אלן. מה נשמע?
מצוין, מצוין. אז תשמע, לך יש קיוסק, קוראים לו קיוסק, נכון?
לא, קוראים לו
שזה לוינסקי. כל מיני דברים, את יודעת, אבל זה באהבה, גם קיוסק זה באהבה.
בסדר גמור.
כל הסיורים המאורגנים בלוינסקי, דבר ראשון, תחנה ראשונה, זה אצלו.
זה בקפה.
כולם עוצרים ונמדים, חוסמים את המדרכה.
ועדיין יש שם את האוטו שלך?
בוודאי, בוודאי. חלק מהמנוף של שוק לוינסקי כבר, זהו, היא פה.
זה התחיל מזה שלא הרשו לכם לשים כיסאות, נכון? שהעירייה לא הרשתה לשים כיסאות? אז פשוט הבאתם אוטו והכנסתם לתוכו משאבים.
כן, ואז עכשיו גם השמש כמו איזה גינה קטנה, עם איזה משתלה יפהפייה, וגם קצת ירוק בשוק, וגם שולחן מספר 6.
ומדי פעם עושים איתו סיבוב, או שהוא כבר המנוע שלו?
לא, זה חובה, יש לי תו חנייה. אז צריך טסט וביטוח, וצריך מדי פעם לנסוע קצת לטיין.
אז פתאום נוסע אוטו עם צמחים, זה בטח נורא נורא נחמד. אז תשמע, אז אנחנו העלינו אותך לכאן, מכיוון שבאמת היום אנחנו מדברות חמוצים, 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 ולא יכולנו שלא לשמוע את קולך, כי אתה עושה שם דברים נפלאים בתוך הצנצנות שלך, ואתה שם אותם בתוך הגזוז. מה אתה מציס בימים אלה? ספר לנו על היום, מה נמצא? בתוך הכלים.
קודם כל אנחנו נגיד תודה על העניין ועל המשמעות. בעצם אנחנו עובדים כאילו כיוון אחר, אני עובד במתוקים. זה בעצם אני מתעסק בהצפצה שהיא לרוב מתבצעת על ידי הוספה של סוכר לאיזשהו חומר גלם, אם זה פרי או אם זה תבלינים, אז זה בעצם מי סוכר ביחסים כאלה או אחרים. ברגע שהתחלנו להוסיף את הסוכר ויש קצת מים בגלל הפירות, יש מים מים או אם הוספנו מי סוכר, אז בעצם מתחיל תהליך של תפיסה. כמו בחמוצים, רק מהכיוון השני שהוא מתוק וכיפי ומעניין, ואפשר לשתות אותו בתור גזוז. ותפיסה בעצם זה ההתחלה של כל תפיסה לרוב, ונכנסים שמרים, ממה שיש פה בחנות, מה שיש אצלנו בידיים, מהלחמים, מהקמבוצ'ות, מכל העולם. ברגע שנכנסים פרחים, שמרים, הם מתחילים לאכול הרי את הסוכר.
רגע, עכשיו אני עוצר אותך בשלב הזה, כי אמרת, ממה שיש מהלחמים, מה זאת אומרת? אתה לוקח לחם ומה?
לא, אני נניח עושה סנדוויצ'ים בבוקר. או אני הלכתי, הבאתי לעצמי סנדוויץ' או הבאתי פירות, תפוזים מהפרדס. על כל החומרים האלה, על כל הפירות, על כל הלחמים, על כל הפיתות, יש שמרים. אם זה שמרים שמישהו עפה איתם לילה לפני זה, או זה שמרים שבתוך המאפייה נמצאים מהמחמצת, או זה שמרים שמסתובבים פה בחוץ, באוויר. הרי אם תקחי עכשיו קצת קמח, תוסיפי קצת מים, שימי זה על השיש, תהיה לך מחמצת. המחמצת היא בעצם תהליך של הצסה. מגיעים שמרים שנמצאים סבנו all over. תמיד, כל הזמן, זה החיים, זה חלק מהחיים. ותהיה לך מחמצת. עם המחמצת הזאת הרי את יכולה להתחיל לעבוד מפה ועד סוף הדורות. מוצאים קצת קמח עם המים, מוצאים קצת קמח חדש, ושמרים עובדים ועובדים ועובדים ועובדים, ואוכלים את הסוכר, מפרקים את המילנים, מעצם יש תהליך של תסיסה. בחנות, אצלי, מה שאני עושה זה בעצם על אותו עיקרון, נותן לשמרים להגיע, הם פה איתי כל הזמן. בלווינסקי, בשוק, בפרחים שאני מביא מבחוץ, בפירות שאני קונה, בעלים שאני כותב, יש המון 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 שמרים והמון בקטריות.
אבל איזה...
ברגע שאני נותן להם איזשהו צ'אנס להתחיל לעבוד, הם מתחילים לעבוד, כיף להם, הם אוהבים סוכר, הם אוהבים מים. בתהליך הזה, הרי במקור, כל מה שאנחנו אוהבים, בעצם הוא תוסף. לחם, אם זה לא לחם מחמצת, מורה פחות מעניין אותנו. לחמי מחמצת זה לחמים האמיתיים, הכיפים הבריאים, סופר מעניינים. שוקולד, אם לא עובר הצסה של כמה ימים, אי אפשר לעשות שוקולד. הקקאו חייב לעבור, להוציא ממנו את כל הנוזלים, מציסים אותו זה 4-5 ימים, ורק אז יש בעצם טפולים של הקקאו, שאיתם אנחנו עושים שוקולד. בירות, או כל אלכוהול, זה בעצם שמרים שאוכלים סוכר, מייצרים אלכוהול, ואותו או שאנחנו מזקקים או לא מזקקים, אבל יש אלכוהול בפנים. זה בחנות, בגלל שאני עובד עם מערכת שהיא פתוחה. הצנצנות פותחים סוכרים, אז יש תהליך תסיסה, האלכוהול כמעט לא נשמר, אבל כל מה שקיים בתוך הצנצנת נהיה פשוט הרבה 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 יותר בריא. לגוף קל יותר להקל את זה, שומר על כל הוויטמינים, מחיה את הפירות מבחינת ויטמינים, מבחינת חומצות אמינו, מוריד את כמות הסוכרים בהם, מפרק את כל הסיבים התזונתיים, גורם לגוף, שלנו יותר קל לחדש את כל הפלורה הטבעית במעיים. תהליך של תסיסה הוא תהליך מאמן, גם אם הוא מתבצע על ידי סוכר, כי בסופו של דבר סוכר כמעט לא נשאר, אם עושים איזה זמן.
אבל מה, אם אני מגיעה אליך עכשיו ואני רוצה גזוז, מה תציע לי? איזה סוגים יש?
עכשיו יש, בסוף אני יכול להציע לך דוגמה שיש לי פה מיש ימים, שבועות, חודשים ושנים, וזה הרגע יש לי פה קלמנטינות של שבועיים, יש רימונים של איזה שבועיים, יש תוצדה של איזה ארבעה ימים, יש לי אל, פלפל, קינמון, זאטר, גרניום בצמצנות של איזה ארבעה חודשים. יש פה את כל הנושא של המשקאות הפרוביוטיים שזה לבל אחד למעלה, כמו קמבוצ'ה, ג'ון או כפיר, שזה משפחות שלמות של בקטריות ושמרים שאיתם מצפים תה ירוק, לרוב, אני. אז יש לי פה קמבוצ'ה של איזה שלושה חודשים, וג'ון של שלושה חודשים, כפיר של חודשיים. יש לי פה מבחינת פירות, גם תפוחים, אננס, קיווי, של ארבעה, חמישה ימים של השבוע האחרון, שכרגע ביניים כזה אפשר לעבוד איתם בכיף. ויש עכשיו, לקראת מחר, שאנחנו מתחילים להשתמש, בעצם משתמשים בסירופים שכבר תפסו. יש לנו המון המון בקטריות, המון שמרים כיפים בשבוע האחרון, ואיתם אנחנו מתעסקים לקראת מחר בצהריים.
וואו, וואו.
זה כיף ששמח פה, כן. וואו, וקיווי, אז... ותוצדה, ותפוחים, ו...
אז מה שאתה עושה לשירי, תעשה לי עוד כוס, ישר שתיים. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו קודם, בני, כאן עם יאיר יוספי מהברות, שדיבר איתנו על נלווה בוסר חמוצים, ואז דיברנו על בוסר. ואתה בעצם, אם אני מבינה נכון, מדבר איתנו על ההפך, זאת אומרת, אתה מדבר על הדברים שהם כבר, לא רק שהם לא בוסר, אלא הם קצת יותר כבר בשלים או רכים? זאת אומרת, אתה לוקח אותנו למקום ההפוך בעצם עכשיו.
לגמרי. לגמרי, כאילו זה לא מלח, ואם זה פרי שממש, אתה יודע, התפיסה כבר אצלו בפנים. אם ניתן לך דוגמה שהיא כאילו הכי כיפת זה מנגו. מנגו יש בו רמת סוכר מאוד גבוהה, יש בו המון סיבים תזונתיים, יש בו מים, אבל ברמה של 92%, הרי כל הפירות, רוב המסה זה מים. מים, סוכר וסיבים תזונתיים. ואם לוקחים מנגו שהוא בין שלושה שבועות, שהוא ממש ממש רע, כולו מים, כולו מים. כבר התפיסה התחילה. יש בפנים סוכר, הוא נמצא בחוץ, עשינו לו איזה חתך קטן, שמרים הם מתים על זה. שמרים והבקטריות שטובות לנו כאנשים, כן?
זה לא נראה לאנשים, וסליחה על השאלה, זה לא נראה להם רכוב לפעמים? לא אומרים לך, לא נראה לי טוב.
יש, אומרים, לפעמים אומרים, אני יכול להגיד לך, שהיום מישהו אכל פה מלח וזה בא לו לא טוב. כלומר, שמה, זה רוקד לי בפה.
רוקד בפה.
זה החיים.
זה האלמנט הפאנקי, זה הריגוש הזה, שסביב הכמעט מקולקל, החד פעמי, המפתיע.
העניין הוא עוד פעם, זה כאילו, את יודעת, מה שחינכו אותנו. אנחנו לומדים הרי שאם אתה קונה קוטג' בסופר, והוא תוסע, זה רע. זה בדוק רע. אסור להתעסק עם זה. כאילו, התפיסת עולם שלנו היא די התרחקה מהמציאות ומהטבע ומהחיים עצמם.
יש לה תאריך תפוגה מאוד ברור, כן, תאריך תפוגה מאוד ברור, והיום אתה אומר, אני עושה הפוך.
כן, אבל כרגע זה התקלקל הרי, נכון, חלב התקלקל, הוא התקלקל, קנינו מיץ תפוזים, של לא יודע שמה, זה סופר, פתחנו אותו, שמנו אותו כמה ימים, הוא התקלקל, הוא תוסף, אבל הוא תוסף של תעשייה, תוסף של תעשייה הוא מקולקל.
אבל איך אתה התחלת עם זה?
אבל תוסף של החיים הוא אהבה, הוא בריאות.
הוא בריאות. כן, זה איך אתה פתאום אוכל את כל הדברים שפג להם התוקף הרי? גם אתה חונכת איתנו על אותו קוטג', אז מה קרה לך פתאום?
קודם כל, אני מגיע ממטבחים. ואז כאילו זה סקרנות שהיא תמידית, והיא טבעית, והיא קיימת כל הזמן. אז כאילו איפה שלא טיילתי בעולם, תמיד טעמתי משהו ואכלתי משהו, גם עם אנשים מאוד יזדעזעו.
מה למשל? עכשיו סקרנת, בני, תן דוגמה.
אני יכול להגיד לך שאכלתי, הייתי בפנטנל בברזיל, ונשארנו עוד איזה שלושה שבועות, עוד איזה, ואחר כך המשכנו לטייל עוד באמזון לעשות איזה חודש, וזה כל דבר שאפשר לחשוב עליו, איך הם אוכלים שם החבר'ה האלה, וזה מדהים. אני יכול להגיד לך שזה מטענים של שלושה שבועות, ועד כל מיני עלים מוזרים, מרים, חמוצים, חריפים, וטעם שאני לא יכול לתאר לך אותו, כאילו, זה יכול, זה הנשמה. אבל זה...
אמרת תנין קודם, נכון?
אמרתי תנין.
גם בתוכנית הקודמת היה לנו תנין, יש לנו תמה בתוכנית.
כן, תנין. זה כן, כאילו תנין, ואתה יודע, ובא הם בשנים את זה, וזה כמו אוף בסוף. זה טעים כמו אוף.
טוב, מצאנו את התמה של התוכנית, אנחנו נחליף מסרוויס לתנין. כן, שבוע שעבר היה כאן, דיברנו על מישהו שמבשל, מנסה לעשות כמו את מרק העוף היהודי, הציר היהודי מקרפ הלך עם תנין. זה היה כאן בשבוע שעבר.
תנין זה ממש כמו עוף.
זה ממש כמו עוף מדהים. אז באמת, זה תפיסה, אז בני, אתה פשוט פתחת את הראש שלך, זאת אומרת, הכוסות האלה שאתה עושה הרי מפייפיות ונורא כיף, שיש בתוכם את כל הדברים מכל טוב הארץ, מה שנקרא.
תודה, תודה. אני הגעתי ממשבחים, אז מבחינתי בסוף נפל לי הסימון, שהכוס הזו, בשבילי, כמו צלחת. וברגע שאני, והרבה יותר, כאילו, הרבה יותר קשה לנו, כי אנחנו כל הזמן צריכים לעשות, וכל כוס היא שונה. וכל יום הוא אחר, וכל עונה יש בעלים ופירות ותנועה אחרת. אבל ברגע שנפתחה הדלת, אז מבחינתי אני יותר מזכיתי. כי זה ידים אותי גם כן, כי זה פתאום להתחיל הכל מההתחלה, ואני מרגיש שאני רק בתחילת הדרך. ואז כאילו, זה מחובר גם, אתה יודע, זה מחובר גם לעולם, למה שקורה, עם כל החוות האורגניות, עם כל ההתנגלויות, אתה יודע, כל הנושאים של השלוחות גנטיות ופירות ופרחים, עם כל הנושא של חוות קטנות, של אנשים שחוזרים פתאום לכפרים שלהם, למושבים שלהם, לקיבוצים שלהם, מגדלים בעצמם, לומדים לחיי בחזרה, כל מיני מלאכות שהלכו בזמן לאיבוד. ריבות וזיקוק של ליקרים ולחמים ואוכל ואפייה ושימור, ופתאום הנושא של הפרמנטיישן, של התפסות. זה עניין מטורף, כי זה מאוד מחובר למטבחים. קודם כל זה מקסים, כי זה מתחיל בין מטבחי אליט. יודעת, מנומה בקופנהגן עד, לא יודע, כל מסעדה של כוכב מישלן, או שני כוכבים מישלן ביפן, או לא יפן.
הגיעו אליך מנומה שנחשבת היום אחת, אם לא המסעדה, אחת המסעדות הטובות בעולם, כדי לבדוק מה אתה עושה, נכון? יש שמועה כזאת ששליח של נומה הגיע אליך.
כן, לא שליח, זה הגיע בטעות, את יודעת, זה כבר שמועה, זה התרחק מהמציאות, אבל זה בחור שכשבאתי לכי, אשתו ישראלית. רוסטון הוא השף של המטבח ניסיונות.
תשמע, אז לא רק אתה זכית, גם אנחנו זכינו באמת בקפה לוינסקי אצלך עם כל המשקאות התוססים האלה. פתחת לנו את הראש, תודה רבה. בני בריגה, היה תענוג לדבר איתך, אנחנו נבוא לשתות. ביי ביי. ושירי, אנחנו מסיימות את התוכנית עם חנות שנקראת וומפס בסרונה, בתל אביב. את סיפרת לי, אמרת לי שאת הולכת שם כל פעם ורואה את כל הצבעים בחנות הזאת. ועל מה אנחנו הולכות לדבר? וומפס, בעצם חנות שמציגה שמנים, חומצים.
שזה מאוד מוזר לגלות שהיום פתאום אפשר למצוא חנות שלמה שההתמחות שלה היא חומץ. וגם מעניין לראות שאנשים יכולים לטעום את החומץ במקום ולהתייחס אליו כמו שמתייחסים ליין בכל מיני סוגיות של האם יש לה חומץ גוף, האם הוא אפיץ וכן הלאה.
לא חשבתי על זה ככה, כן, שפתאום כן, אנחנו טועמים חומץ כי היין צודקת.
התעסקות מאוד רצינית ועמוקה בטעמים של החומץ ובמגוון אפשרויות שהוא יכול להציע.
אז רמי עמדי, הבעלים של וומפס נמצא איתנו עכשיו, שלום רמי.
שלום רונה, שלום שירי.
שלום שלום, ואתם באמת מביאים ומייצרים גם בעצמכם את החומצים הללו?
בדיוק, וומפס, הפירוש של השם הוא מהחבית, וזה בדיוק הרעיון, אנחנו בעצם מייצרים את מיטב החומצים בעולם, כשבמקוריות אנחנו מייצרים את החומצים דווקא מפירות חומצים, ודברים שלא מקובל לעשות מהם חומץ בלסמי, כדי להביא טעם חדש, אבל לא רק חדש, אלא גם מאוד מאוד בריא ומאוד מאוד טעים. משהו אחר, זה אנחנו.
טעינים וצ'ילי, תפוחים ובלסמי, חומץ ענבים, ג'ינג'ר ועוד. זאת אומרת, באמת יש שם מגוון של דברים. למה רק מתוקים?
לא, זה ממש לא מתוקים. החומצים שלנו נעים בין חמוצים מאוד ליותר מתוקים. כמו כל חומץ בלסמי בעולם, ככל שהוא מיושן יותר, ככל שהוא סמיך יותר, הנטייה שלו להפוך ליותר למתוק. אבל עדיין אנחנו שומרים על חמיצות גבוהה, יש לנו למשל חומץ קלמנטי שהוא בחמיצות של 7%, ו7% חמיצות כזאת, החומץ הוא מאוד חמוץ, אבל כשאתה מוסיף אותו, יש לו טעם וארומה מאוד מאוד מיוחדים שמוסיפים, טעם שאינו מוכר, ומאוד מיוחד לסלטים, לקינוחים. זה בדיוק מה שאנחנו מחכים ומציעים ללקוחות שלנו, לבוא לטעום, להתרשם, לשלב את זה יחד עם שמן מיוחד שגם אותו אנחנו עושים מכל העולם, וליצור שילוב שהוא לענייני טעם, אבל הוא קודם כל בריא, וכיף להשתמש בו.
איך אפשר לזהות חומץ איכותי? נגיד אני רוצה לבחור חומץ משובח במיוחד לאיזו מנה, איך אני יכולה לזהות שהוא באמת איכותי?
קודם כל צריך להסתכל על הרכיבים, כי אפשר לייצר טעמי חמיצות עם שילובים של כל מיני מוצרים שהם לא מהטבע. הדבר שאנחנו מתעדרים בו זה שאנחנו בעצם לוקחים את הפרי עצמו, מוסיפים אלו את רק את הרכז הפרי, ומצמצמים אותו בשיטה שבה אנחנו לא משתמשים בחומרים או בחומרים נלווים, לא בחומרים משמרים, אלא הכל מיוצר על טהרת הפרי עצמו. ולכן כשמסתכלים על הרכיבים, אפילו בחומצים הבלסמיים, שמגיעים ממודנה, שזה המקום המפורסם בעולם, שם התחיל הסיפור הבלסמי של החומץ, אפשר למצוא בסופר מוצרים שמגיעים ממודנה, אבל הם לא איכותיים, ורואים ברכיבים שיש להם כל מיני תוספות שהם לא טבעיים. לכן המפתח זה קודם כל להסתכל ברכיבי המוצר, ולראות שהוא מכיל רק את רכז הפרי ואת הפרי עצמו. זה אומר שאין לו תוספות של סוכרים, אין לו חומרים שהם לא טבעיים, וזה בעצם המעיד הגדול ביותר על האיכות שלו.
הבנתי, רמי, שאם אנחנו נטעם חומץ שעמד 15 שנים בחבית, וחומץ מלפני שנה, זה עולמות אחרים, זאת אומרת, אנחנו לא נדע שהם בכלל מאותה המשפחה.
זה ממש כך, ומי שטייל באיטליה, ויצא לו להיכנס שם על החוות הקטנים של אמיליה רומנה, ולטעום חומצים בשנים שונות, יכול לעשות את זה גם אצלנו בחנות. ואתה רואה שהוא חומץ שהוא בן שנה, לעומת חומץ שהוא בן 12 שנים, זה כאילו שני מוצרים שונים לחלוטין. ככל שהוא מתיישן, הוא מקבל ארומה אחרת, הוא מוסיף לתבשיל משהו אחר, והוא נהיה ענין. זה גם הסיבה שהם מאוד מאוד מיוחדים.
הוא הופך להיות יותר כמו יין עם השנים? זאת אומרת, זאת תחושה של איזה יין מתוק כבד כזה?
כן, תראי, חומצים בלסמיים עם עוד עיניים, ממש הם מושבים ליהנות, והם ברמה של יישון של הרבה מאוד שנים, עד 25-30 שנה, זה כבר סיפור שהוא ממש כמו סיפור היין האיטלקי, ככה סיפור את החומץ האיטלקי ממודנה.
וזה מאוד יקר, זאת אומרת, לקנות יין של חומץ של 30 שנים, זה כמו לקנות בקבוק יין טוב שעמד במרתפים, זאת אומרת, זה
טוב מאוד ואיכותי מאוד.
ויקר מאוד אבל.
ויקר מאוד. היום הטכנולוגיה מאפשרת לעשות חומצים, ליישן אותם, בלי להצטרך את כל השנים, ולא לעשות את זה בתהליך טבעי לחלוטין של לחכות שנים, אלא לעשות את זה בבישול, ולכן אפשר למצוא חומצים איכותיים שהם פחות יקרים, אבל הם נותנים את אותה ארומה.
טוב, אז זה אפשר לראות בוומפס, בחנות שלכם בשרונה, יש המון סניפים בכל העולם, נכון?
כן, הרשת הזאת פרוסה ב-40 מדינות בעולם, אנחנו גילינו אותם והבאנו אותם לארץ, לאט לאט האנשים פה מכירים בטוב של הטעם, וגם בבריאות הגדולה, חומץ תפוחים, בלסמי, זה דבר מאוד מאוד בריא, גם חומצים האחרים, וכדאי להשתמש.
נהדר, טוב, תודה רבה לך רמי המדיה, בעלים שם וומפס בישראל.
תודה לכם, כל טוב.
אז מאיזה בציר החומץ שלך, שירי?
אני לא יודעת, אבל אני לא בטוחה שאני מסוגלת לשתות, את יודעת, ישירות מהכוס חומץ.
זו שאלה, אני חושבת שכמו ששמן זית גם היום תואמים, גם זה בריא, את יודעת, יש אנשים ששותים שמן זית בבוקר, אז יכול להיות שגם עולמות החומץ הגיעו לשם.
אתה מואך את הפנים ואומר, אוי, זה מצוין.
זה כל העניין של הפאנקי, לא? לגמרי. אנחנו חוזרות לפאנקי שהצגת לנו בהתחלה. פאנקי, פאנקי, פאנקי. אז אנחנו בסופה של התוכנית, ואנחנו אומרים תודה לכל מי שהיה איתנו, גם לעומר מנחם שליט ולאבי שמאי שעזרו לנו כאן בתוכנית, וגם לך, שירי כץ.
תודה, רונה.
אני רונה גרשון תלמי, אנחנו מאחלים לכם, לכו תחמיצו, כמו שאומרים, זאת הברכה של היום. לכו תחמיצו, שבוע טוב, כאן בסרוויס.